אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 4 בספטמבר 2019 והיום בעולם. בוריס ג'ונסון מפסיד בהצבעה הראשונה כראש ממשלה.
The eyes to the right 328, the nose to the left 301. So the eyes have it, the eyes have it.
עובדים מקרב המפלגה השמרנית הצטרפו לאופוזיציה והצביעו בעד דיון נוסף בפרלמנט שבו ינסו לכפות על ג'ונסון עוד הערכה של 3 חודשים. אם החוק יעבור, ג'ונסון מבטיח,
I don't want an election, but if MPs vote tomorrow to stop negotiations and to compel another pointless delay to Brexit, potentially for years, then that would be the only way to resolve this.
אני לא רוצה בחירות, אבל אם חברי פרלמנט יצביעו מחר להפסיק את המסע ומתן, להכיל עוד עיכוב חסר טעם לברקסיט, זאת תהיה הדרך היחידה לפתור את הבעיה. סופת ההוריקן דוריאן מסתלקת מאיי בהאמה, ההרס שנותר לאחר סופה בדרגה 5 בלתי נתפס.
That would take the death, the number of deaths to 7. And again, I want to assure and inform the Bahamian population that we can expect more deaths.
עניין ההרוגים מגיע ל7, מגלה ראש הממשלה יוברט מיניס. אני יכול להבטיח לציבור שאנחנו מצפים להרוגים נוספים. אזורים שלמים נותרו מוצפים ללא אספקת חשמל וללא אספקת מים לשתייה. נשיא ונסואלה ניקולס מדורו הורה על תרגיל סמוך לגבול עם קולומביה, לאחר שקולומביה האשימה את ונסואלה כי היא תומכת במורדים משמאל.
El gobierno actual de Colombia no quiere la paz, quiere la guerra, quiere la violencia. traición y más traición esa es la realidad a nuestra Venezuela.
ממשלת קולומביה הנוכחית לא רוצה שלום, היא רוצה מלחמה, היא רוצה אלימות, ואנחנו מצרים על כך. צבא קולומביה ואזרחי קולומביה צריכים לדעת, נשיא קולומביה מתכנן מתקפה על ונסואלה, ופוליטיקאים בורגנים בוגדים עוזרים לו. דרום אפריקה אולי מתיימרת להיות סמל למאבק מוצלח נגד הגזענות, אבל ממה שקורה עכשיו במדינה עולה תמונה אחרת לחלוטין. בכל רחבי אפריקה גוברות הקריאות לחרם על דרום אפריקה, לאחר שורה של מתקפות אלימות נגד זרים במדינה. במהלכן 5 בני אדם נהרגו. הנשיא סיריל רמפוסה מנסה להכניס את השד בחזרה לבקבוק.
Now I'd like to condemn the violence that has been spreading around a number of provinces in our country in the strongest terms. The attacks on people who run businesses from foreign nationals is something that's totally unacceptable. It's something that we cannot allow to happen in South Africa.
אני מבקש לגנות באופן החמור ביותר את האלימות המתפשטת בכמה מחוזות. התקפות על עובדים זרים שעושים כאן עסקים לגמרי לא מקובלות. לא נאפשר לזה לקרות בדרום אפריקה. הזמרת הניגרית טיוה סוואג' היא רק אחת מקרב אומנים רבים שכבר הכריזו על חרם נגד המדינה, שדומה שרשמה פטנט על ה-BDS. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרתל עובד בביצוע הטכני אלעד זוהר, כבר מתחילים. אז אולי מעט מדי ומאוחר מדי, ראשת הרשות המבצעת של הונג קונג, קרי לאם, הודיעה על ביטולה הסופי של הצעת חוק ההסגרה לסין, אותה חקיקה שהובילה לגל מחאה חסר תקדים בשטח האוטונומי. שלום לכתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
שלום שלום ערן, ממש לפני שעה קלה אומרת קרי לאם, העדיפות שלנו כעת היא לשים קץ לאלימות, זה הדבר הראשון, האלימות הורסת את בסיס החברה שלנו, כך היא אומרת בהודעה מוקלטת, צריך לומר שהוכנה כנראה מראש, בוא נשמע.
This is a direct challenge to one country, two systems. Both have put Hong Kong in a highly vulnerable and dangerous situation. Irrespective of our grievances or the depth of this contentment towards the government, we cannot agree or accept that violence is a solution to our problems.
זאת התגרות ישירה בשיטה של מדינה אחת שתי מערכות, היא גרמה למצב מסוכן ביותר בהונג קונג, בשום אופן איננו מסכימים לקבל שהאלימות היא הפתרון לבעיות שלנו. העדיפות העליונה שלנו כעת היא לסיים את האלימות, לשמור על שלטון החוק, לשקם את החוק, והסדר בחברה, אומרת לאם בהודעה המוקלטת הזאת. כבר בחודש יוני, ערן, בוא נזכיר, כשהחלו בהונג קונג ההפגנות בעד הדמוקרטיה, ניסתה קרי לאם להרגיע את הרוחות, הודיע על השעייתו של החוק שמטרתו הייתה לאפשר את הסדרתם של חשודים לצים.
אז באמת, מה ההבדל בין אותה הודעה לפני כמה חודשים להודעה הזאת?
בדיוק, כי כבר אנחנו זוכרים שהיא אמרה שהיא מתה את החוק הזאת. כעת היא אומרת אנחנו מורידים אותה סופית מסדר יומה של הממשלה. בוא נשמע.
The government will formally withdraw the bill in order to fully allay public concerns. The Secretary for Security will move a motion according to the rules of procedure when the Legislative Council resumes.
הממשלה תוריד את הצעת החוק רשמית מסדר יומה באופן מוחלט כדי לתת מענה לחששות הציבור. מזכיר הממשלה לענייני ביטחון, זה ממש כמו שר לענייני ביטחון, יעשה את המהלך הזה בהתאם לנועל הנהוג ברגע שהמועצה המחוקקת תשוב לעבודתה, טוענת לאם, ואז היא מפרטת את הצעדים האחרים בהם, מה שכבר שמענו קודם, הקמת ועדה עצמאית לגמרי לחקירת מקרי אלימות בהפגנות, וגם תחילתו של דו-שיח עם נציגי הציבור כדי לדון בכל הבעיות שמעיבות על תושבי הונג קונג. צריך לומר שלפני שבאה ההודעה המוקלטת הזאת על ביטולה הסופי כביכול של הצעת החוק להסגרה, בתקשורת המקומית הופיעו דיווחים שההודעה הזאת צפויה לבוא, כי לה מכריע זה כבר אתמול בישיבה הסגורה עם נציגי השלטון המרכזי הסיני שהיא הולכת לבטל את הצעת החוק. היום היא עורכה דיונים כל הבוקר עם חברי המועצה המחוקקת של הונג קונג כדי לקבל את ההחלטה הסופית בעניין. רק מן השמועות האלה איראן זנקה היום הבורסה של הונג קונג ביותר מ3%. עם זאת, ראשי המחאה בהונג קונג ספקנים ביותר, אותו ג'ושוע וונג הצעיר בן 23 ששוחרר השבוע ממעצר, אחת הדמויות הבולטות של המחאה הפרו-דמוקרטית בהונג קונג, הגיב לקראת ההודעה של לאם שמדובר בטקטיקה, טקטיקה מאוד חכמה של ראשת הרשות המבצעת, מעט מדי ומאוחר מדי, צייץ וונג. תשובתה של לאם באה לאחר הקרבתם של 7 חיים, יותר מ-1,200 מפגינים נעצרו, רבים מהם סבגו יחס אלים מצד השוטרים, דברי וונג, כך שאיראן עדיין לא ברור בכלל אם ההודעה הזאת של קרי לאם תספק את המפגינים והם יחליטו לשים קץ להפגנות, ממש ממש קשה להאמין.
נחכה ונראה, נטליה קנבסקי, תודה.
תודה.
באיי בהאמה שבים הקריבי עלה ל7 מניין הנספים בהוריקן דוריאן. הרשויות מעריכות כי המספר הזה יגדל כשיפונו ההריסות. הסופה הזו גרמה הרס רב בעיקר באי אבקו. הרוחות שם העיפו גגות של מאות בתים, הפכו מכוניות, עקרו עצים וגרמו נזק כבד לתשתיות. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
וגם היום הסופה מתקרבת לחופי פלורידה, ג'ורג'יה והקרוליינות, אבל רק נוגסת בהם מעט.
כן, אז בעצם היא כבר לא תתקרב ככל הנראה יותר אל החוף, היא נמצאת במסלול שעובר לאט, ושוב, זאת הבעיה עם ההוריקן הזה, אנחנו אומרים את זה כל יום, מתקדם מאוד מאוד לאט לכיוון צפון, רחוק מהחוף, בערך 100 מייל, כלומר כ-160 קילומטרים מהחוף, וזה יהיה המסלול שבו היא תמשיך, צפונה לאורך החוף, כאשר היא תגיע יותר צפונה באזור הקרוליינות, אולי אפילו לפני זה בג'ורג'יה, היא תתקרב יותר אל החוף, אבל עדיין אנחנו לא מדברים כאן על לנדפול, לא מדברים על מצב שבו ההוריקן, אין הסערה, ממש עובר מעל היבשה, שזה המצב שחששו ממנו.
הבעיה עם הסופות האלה, הן שהן, כשהן שוב מעל הים, הן מתחזקות מאוד, וזה עלול לקרות גם כאן, לפני שהסופה הזאת תגיע לקרוליינות.
יש חשש שהיא תתחזק, ויש חשש שהיא תתקרב, וכבר עכשיו אנחנו רואים את ההשפעות בפלורידה, ואולי נשמע זה עוד מעט, אבל כן, אנחנו מרגישים השפעות של מה שנחשב לסופה טרופית, כלומר דרגה פחותה מהוריקן, וזה אומר רוחות הזאת כבר הצפות באזורי החוף, לפעמים זה גם מצית כמה טורנדואים קטנים באזור הזה, יש את כל האזהרות הקשורות האלה למזג האוויר, ודאי שלא המפלצת שלה, תכננו כולם, אבל בהחלט מזג אוויר בעייתי, וכן, זה לא נגמר, זה מתקדם לאט, וזה עלול עוד גם להתגבר וגם להתקרב, אבל בסופו של דבר, ההוריקן הזה לא היה, אפשר לומר בזהירות, כרגע, שזה לא סיפור של ארצות הברית, ההוריקן הזה הוא סיפור של הבהמאס.
ממש סיפור גדול של הבהמאס, נזכיר, אנחנו מדברים על מדינת איים קטנה, 300 אלף תושבים בסך הכל, אבל שטחים נרחבים שהפכו באחת לבלתי ניתנים ליישוב כרגע.
כן, שטחים נרחבים, תשתיות לא נהדרות, כמובן שיש תשתיות תיירות מאוד מפותחות בהמאס, אבל לא הרבה מעבר לזה, ולכן אפילו עכשיו אנחנו לא באמת יודעים את ההיקף של הנזקים, דיווחים אנקדוטליים, מדברים על אזורים שלמים של מוצפים, סרטוני וידאו שאנחנו רואים של אנשים שם, מראים באמת את העוצמה גם של ההצפות וגם של המבנים שנהרסו, כי צריך לזכור שלושה ימים ישבו מעל האיים האלה רוחות של 200 ו-300 קילומטרים בשעה, זה לא משאיר הרבה על הקרקע אחר כך, ואני חושב שייקח עוד זמן רב עד שנבין את מימדי ההרס, בוודאי שייקח עוד הרבה מאוד זמן עד שאפשר יהיה לתקן את זה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה.
ושלום לאורן זלצמן.
בוקר טוב, לפינה היומית שלנו.
כמעט, כן, כך זה נראה שם בג'קסונוויל שבפלורידה, ואם נמשיך ככה עם ההתחממות הגלובלית, כנראה שאנחנו עוד נדבר עוד לא מעט בשנים הקרובות. ספר לנו איך זה נראה אצלכם, כשהסופה בעצם מתקרבת, אבל גם קצת מתרחקת, איך זה נראה שם?
סופה לא ממש מתקרבת, היא רחוקה 170 מייל מפלורידה, שזה חדשות מעולות בשבילנו בגדול, כמו שנתן אמר. כרגע יש רוחות, רוחות אפילו ערות, אני מעריך בין 40-50 קילומטר בשעה, אפילו אולי אתם יכולים לשמוע אותם, כי אני בחוץ.
תשמיע לנו רגע.
אני בחוץ, אם תשמעו זה יהיה מצוין.
שומעים.
ויש גשם, למרות שהוא לא חזק, זה ממש ההתחלה, הסופה הזאת עוברת מאוד מאוד לאט, כרגע כבר יש בעיר דיווחים על הפסקות חשמל, אנחנו כרגע עדיין עם חשמל, אבל יכולים שיכולות שחשמל ירד באיזשהו שלב, יש דיווחים על הצפות, וכמובן הגשרים בעיר נזכרו, וזה גם כן קצת חלק מהעניין, כאמצעי בטיחות.
אז מה המידה מסוימת של תחושת הקלה בפלורידה? ואתה יודע, אנחנו שומעים על אנשים בג'קסונוויל שאפילו יוצאים לראות, איך זה נראה שם בחוף?
אני כרגע לא בחוף, אני מאמין שנגיע לשם או היום או מחר, בהתחשב בתנאי מזג האוויר, אבל כמו שזה נראה בטלוויזיה, הרע מכל עבר אותנו ועבר אותנו בים, ואנחנו די 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 תחושה של הקלה. עדיין צריכים לעבור את היום, ואם יעבור כל ים בור בשלום, אז זה מאחורינו.
רון זלצמן, תושב ג'קסונוויל שבפלורידה, תודה.
תודה לך, ביי.
אנחנו שווים אליך נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. נשאל אתמול ראש ממשלת הבהמאס, האם הוא קיבל טלפון מהנשיא טראמפ? אז הוא סיפר שהוא קיבל שיחת טלפון מג'סטין טרודו, מאוד מנהיגים באזור הקריבים. הנשיא האמריקני הוא לא קיבל טלפון, יש הרבה מאוד סיוע צבאי שמגיע, אבל בינתיים עדיין לא סיוע אזרחי, נכון?
כן, אין בינתיים סיוע אזרחי, גם באמת מוקדם מדי לדברים, לסיוע המעשי כרגע, צריך גם שתהיה אפשרות להביא אותו וגם שיתברר מה הצרכים, אבל כן, הנשיא טראמפ שמאוד מאוד מעורב בניהול המצב החירום הזה סביב הוריקן דוריאן, די מתעלם ממה שקורה בשלב הזה מחוץ לארצות הברית, מתמקד כולו בהיערכות לאורך החופים הדרום-מזרחיים של ארצות הברית, לא התייחס הרבה למה שקורה בהאמאס. ברור שבסופו של דבר, כאשר יהיה מאמץ סיוע בינלאומי מסיבי, הציפייה היא שארצות הברית תשתתף, וודאי גם תוביל אותו, כי בכל זאת היא הכוח הגדול באזור, אבל כרגע לפחות זה לא נראה שזה קורה.
פרויקט אחר שמעסיק את הנשיא טראמפ מאוד, הוא החומה על הגבול עם מקסיקו. אתמול התברר שהכסף למימון החלק הראשון של החומה, 3 מיליארד דולרים, ו-600 מיליון, יבוא מקיצוץ בפרויקטים אחרים של משרד ההגנה, בהם מגורים לחיילים בבסיסים ברחבי העולם. אז מה, מקסיקו לא משלמת על החומה?
כן, תראה מופתע, מקסיקו לא משלמת. זו השורה התחתונה. ידענו את זה כל הזמן, נכון? אז הנה, הפנטגון גם מגיש את זה רשמית לקונגרס ברשימה של, בסופו של דבר, שינויים בתקציב צריכים לבוא דרך הקונגרס. אנחנו יודעים שהנשיא טראמפ חתם על צווי חירום שמפנים כספים לטובת בניית החומה, זה מה שפתר את משבר התקציב לפני כחצי שנה, ועכשיו הפנטגון צריך לבוא עם הכסף, והכסף הזה פשוט בא על חשבון דברים אחרים. הפירוט המלא לא פורסם, אבל ממה שידוע מדובר בקיצוצים בתוכניות בנייה גם בארצות הברית של הפנטגון, גם בארצות הברית וגם ברחבי העולם, וזה אומר מגורים לצוותים ומשפחות בבסיסים מעבר לים, תוכניות בנייה אחרות שהיו למשרד ההגנה, פשוט מעבירים את התקציבים משם לטובת בניית החומה, ונדגיש שחלק קטן בחומה, זה יבנה מקטע מאוד קטן של גדר שתמנע מעבר יבשתי לאורך כ-50 מייל, זו הכוונה הראשונית, באמת מקטע מאוד מאוד קטן, אבל זה חשוב, זה חשוב בעיקר פוליטית לשני הצדדים, הדמוקרטים יבואו ויגידו, תראו, יש לכם פה נשיא שהבטיח שהוא יבנה חומה מהים ועד המפרץ, חומה גדולה וחזקה על חשבון המקסיקנים, בסופו של דבר הוא בנה גדר קטנה על חשבונכם, על חשבון הבנים והבנות שלכם שמשרתים בצבא. יבואו הרפובליקנים ויבואו הנשיא טראמפ ויגיד, תראו, הבטחתי לבנות חומה, החומה הולכת ונבנית, תנו לי עוד 4 שנים ואני אגמור את העבודה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אז אם בצפון אמריקה מתמודדים עם סופות הוריקן, בדרום אמריקה מתמודדים עם שריפות שרק נמשכות וממשיכות להשתולל ביערות הגשם הגדולים בעולם. שלום לכתבנו בברזיל, רן לוצקי.
שלום, צהריים טובים.
תאר לנו את המצב כרגע, כי הסיפור הזה ממש ממש לא נגמר.
לא, אני מזכיר שוב שמדובר בעצם בעניין שקורה כל שנה, שריפות בתקופה הזאת היא כתוצאה מהסתות, שאנשים שמנסים לנקות שטחים לחקלאות, זה קורה כל שנה בתקופה הזאת, והשנה מה שקפת את תנות הלב שאני כבר פשוט יותר גדול. מה שמעניין היום שפרסמו קצת נתונים לגבי החודש האחרון, ובחודש אוגוסט היו כמעט 31,000 מוקדי שריפה באזורים, דרך אגב זה לא רק אמזון, אז במדינת מאטו גרוסו, שנמצא קצת דרומית אמזון, אבל היו יותר מ-30,000 מוקדי שריפה בחודש אוגוסט, וזה החודש במספר הגבוה ביותר בעשור האחרון, חוץ מ-2010, שאז היו 45,000 מוקדי שריפה. ועוד נתון מעניין זה שביום חמישי שעבר, היום בו הנשיא בולסונארו בעצם חתם על הצו שמורה על איסור מוחלט של הצתת שריפות לצרכים חקלאיים או אחרים בכל ברזיל, יום אחרי זה מספר השריפות הוכפל. זה גם היה מעניין לראות.
מעניין.
וסך הכל, מיד תחילת השנה ועד סוף אוגוסט, נשרף שטח של 60% גבוה יותר מהתקופה המקבילה ב-2018.
בוא נדבר על הסיוע הבינלאומי, שכבר אולי מתחיל להגיע, שמענו את הצעות הסיוע של המדינות העשירות בעולם, עכשיו יש גם תרומה צנועה של ישראל, עד כמה החוליה הזאת, חוליית לוחמי האש, שהגיעה לברזיל, מעוררת כותרות או תשומת לב בתקשורת הברזילאית?
אני חייב להודות שלא ראיתי שום דבר ספציפי בקשר לחוליה הזאת. אני שמעתי את זה מהתקשורת בארץ. אני זוכר שלפני כמה ימים דיברו על כך שישראל הציעה עזרה והעבירה חומרים לכיבוי שריפות, חומרים שמשליכים מהאוויר. על החוליה הזאת אני באמת לא הגעתי. בכלל כל הנושא הזה הוא לא בכותרות בברזיל, מאז שבוע שעבר שהוא היה קצת יותר בגלל הלחץ החיצוני, הבינלאומי, וכל המאבק הדיפלומטי במוסונאר למקרון, אז אפיין היה קצת בכותרות, אבל זה די משכח, ולא לא תופס יותר מדי מקום בחדש עצמם.
רן לוצקי, כתבנו בברזיל, תודה.
תודה לי, תודה.
לאיטליה יש עכשיו ממשלה חדשה, 80% מחברי מפלגת חמשת הכוכבים הצביעו אתמול במשאל אינטרנטי בעד הקמת ממשלה עם מפלגת השמאל הדמוקרטית, אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון. הערב אמורה הממשלה להגיע ולזכות באמון הפרלמנט, להציל את המדינה, אולי מהגל הימני הקיצוני שפוקד אותה. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
אם לא תהיה רעידת אדמה בשעות הקרובות, איטליה תקים ממשלה חדשה. ממשלת קואליציה בין השמאל הדמוקרטי לחמשת הכוכבים, מפלגה אנטי-ממסדית. שתי מפלגות שעד לפני כחודש הכפישו והעליבו זו את זו, נאלצו להתאחד כדי למנוע מהימין והימין הקיצוני לכבוש את המדינה. חברי מפלגת חמשת הכוכבים אישרו אתמול בהצבעת אינטרנט את ההסכם עם הדמוקרטים ברוב של כ-80% והעניקו אור ירוק לממשלה השנייה בראשותו של ג'וזפה קונטה. מילת המפתח של הממשלה החדשה היא שינוי, מילה שהייתה שגורה בפי פוליטיקאים רבים שקשלו זה אחר זה במשימה. ברגעים אלה מנהיגי שתי המפלגות מכונסות כדי ללטש את תוכניות הממשלה. הערכה היא שבעוד כמה שעות יגיש ראש הממשלה המיועד ג'וזפה קונטה את רשימת השרים לנשיא המדינה, וייתכן שכבר הערב או מחר בבוקר יתקיים טקס השבעתה. כאן יוסי בר, רומא.
אז מה קורה בבריטניה? הרבה מאוד קורה שם. הפרלמנט מתכונן ליום סוער נוסף לאחר תבוסתו הדרמטית של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון אתמול בהצבעה על קביעת סדר היום של בית הנבחרים. יצביעו חברי הבית על החוק שימנע מהממשלה לצאת מהאיחוד ללא הסכם. מיד אחר כך תובא להצבעה הצעת הממשלה לבחירות בזק, הצעה שצפויה להידחות. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום, שלום אירן.
בוא ננסה להסביר למאזינים שלנו את כל הסיפור הזה קצת לאט הפעם, כיוון שיש הרבה אנשים שמצליחים לאבד את ההקשר, כי זה באמת, אתה יודע, רמת הכאוס שמתחוללת אצלך לכאוס הפוליטי, כן, לגמרי. בעצם, מה קרה אתמול?
אז אתמול הצביעה האופוזיציה, זאת אומרת הצביעו בעצם חברי בית הנבחרים כולם, לא רק האופוזיציה, על הצעה שבה הם ייקחו למעשה את המושכות היום, את סדר היום, לקביעת סדר היום, מה הולך לקרות היום בפרלמנט.
או במילים אחרות, לא ראש הממשלה יקבע מה הצעות החוק שיובאו היום לסדר היום, אלא חברי הפרלמנט, במקרה הזה האופוזיציה ועוד כמה מורדים, נכון?
בדיוק, 21 מורדים שבוריס השעה לאלתר, סילק למעשה, כי לאחר יד ממפלגת השמרנים, הם לא יוכלו להתמודד בבחירות הבאות, לפחות עכשיו, אלא אם כן יהיה איזה שינוי של הרגע האחרון. אז הדרמה של אמש שהבטא למעשה את ההפסד הראשון של ג'ונסון כראש ממשלה, ברוב של 328 לעומת 301 חברים, צפויה להימשך גם היום. ממש בדקות אלו מתקיים הסשן הראשון של ג'ונסון כראש ממשלה המשיב על שאלות האופוזיציה, כי מדי יום רביעי אנחנו זוכרים את השואודאונס שהיו בין קורבין למי. השואודאונס האלה עכשיו צפויים להימשך גם עם ג'ונסון. ובמהלך נאומו של ג'ונסון אתמול, ערק באופן מתוזמר היטב, ערן פיליפ לי מהשמרנים, על חק ספסלי הליברלים, מה שלמעשה גרם לאיבוד של הרוב שהיה לג'ונסון, הוא רוב אחד בלבד. ג'ונסון ייחל לו בהצלחה מעל הפודיום, שזה יותר ממה שייחל ל-21 חברי מפלגתו, שהפרו את המשמעת הסיעתית, בהם גם שני שרי אוצר לשעבר, פיליפ המון וקן קלארק, ומתמודד לשעבר לרשות המפלגה אורורי סטיוארט, שנזרק ממנה אמש באמצעות הודעת טקסט. בוא נשמע את ג'ונסון לאחר ההפסד שלו אתמול.
And we are going to have to make a choice, yes. Mr. Speaker. I don't want an election. The public don't want an election. I don't believe the Right Honourable Gentleman wants an election. But if the House votes for this bill tomorrow, the public will have to choose who goes to Brussels.
נאלץ לבחור. אני לא מעוניין בבחירות, הציבור לא מעוניין בבחירות, ואינני מאמין שכבודו, מתייחס לג'רמי קורבין, מעוניין בבחירות. אבל אם בית הנבחרים יצביע בעד החוק, הציבור יאלץ לבחור מי יעשה סדר בבלגן, ב-17 באוקטובר בפסגה של האיחוד. כולם יודעים שאם כבודו יזכה, הוא ילך לבריסל ויתחנן לדחייה, הוא יקבל עליו את דרישותיה של בריסל, הוא צפויות לנו שנים של ויכוחים בנושא הברקסיט. לעומת זאת, כולם יודעים שאם הממשלה הזאת תוביל, מי שילך לבריסל יהיה אני, ואני אחתור לעסקה, ואני מאמין שאני אשיג עסקה.
בעצם מה, מה שאומר בוריס ג'ונסון זה, אם אתם לא נותנים לי גיבוי, אני לא יכול לנהל כמו שצריך מסע ומתן מול האיחוד האירופי. אין לי בעצם מנופי השפעה לאיחוד האירופי כדי להגיע לעסקה שכולנו מייחלים לה.
בדיוק, זה משהו טוען, אבל מבקרה, וגם האירופאים אגב, אומרים, לא מתקיימים כרגע שום מגעים, כלומר, המסר שבוריס ג'ונסון מעביר כאילו יש חלה איזושהי התקדמות, ומגעים קורים, תנו לי פשוט להמשיך לקיים אותם, שום מגעים לא מתקיימים, ואת זה אומרים בכירים גם באיחוד האירופאי, וגם העובדה שהוא טוען שהעסקה תיסגר בכנס של האיחוד ב-17 באוקטובר במהלך הכינוס, לא תיסגר שום עסקה במהלך הכינוס, לא לשם כך מתכנס הכינוס, המגעים והמסע ומתן צריכים להתקיים לפני, ואלו כאמור לא מתקיימים, והפרדוקס שנוצר כאן הוא שמצד אחד יש ראש ממשלה שמצהיר שאינו מעוניין בבחירות, אבל באותה נשימה מכריז עליהן, לעומת אופוזיציה בראשותו של ג'רמי קורבין שקרא במשך שנתיים ללכת לבחירות, אך מכריז שאינו מעוניין בהם בעיתוי הזה. זוהי עוד עדות בעצם לכאוס שבו נתונה כרגע המערכת הפוליטית בבריטניה, איראן, וכרגע לא ברור מה
כן, צריך כנראה לחזור על זה שוב. ראש הממשלה כן. מודיע שהוא רוצה ללכת לבחירות, אבל ראש האופוזיציה, שהוא לכאורה טוען לכתר, אומר, לא, אני לא מוכן כרגע לבחירות. בוא נשמע את הדברים של ג'רמי קורבין.
בוא נשמע.
He wants to table a motion for a general election. Fine. Get the bill through first in order to prevent, in order to take no deal off the table.
אם ג'ונסון רוצה להגיש הצעה לבחירות מוקדמות, עליו קודם כל להעביר את החוק שמונע יציאה ללא הסכם. ג'רמי קורבין בלהט הדיון אתמול ובעקבות תפוסתו של ראש הממשלה. ובינתיים איראן בבית הלורדים כבר הוגשו 92 הצעות לדיון במסגרת הצעת החוק שהאופוזיציה מנסה להעביר. בואו רק נסביר שלאחר שהחוק שצפוי לעבור בבית הנבחרים, צפוי גם לעבור, חייב לעבור גם בבית הלורדים. זאת במטרה למנוע מהחוק לעבור. 92 הצעות הוגשו על מנת שהחוק הזה לא יעבור, בעצם על ידי דיונים אינסופיים בהצעות התיקון. ואפשרות נוספת שעומדת לרשות האופוזיציה היא הצעת הצבעת אי-אמון שלאחריה תוקם ממשלת מעבר של 14 יום, וזו למעשה תוכל להחליט על משאל עם. הבעיה היחידה כרגע איראן היא שאין הסכמה מי יעמוד בראשה ביותו של ג'רמי קורבין, דמות כל כך מפלגת.
או במילים אחרות נראה שבריטניה אולי החליפה את הראש, אבל הגוף נותר אותו גוף חולה.
הגוף נותר אותו, הגוף חולה.
אתה יודע מה, אבל בוא, כיוון שזה מתרחש ממש עכשיו הדיון בפרלמנט הבריטי, בוא נתחבר אולי קצת לקבל את האווירה. אני לא יודע אם מדברים בדיוק עכשיו על הברקסיט, אבל אפשר אולי להרגיש את העצבים שם ברקע.
בשמחה רבה. Makes a contrast between this government and his own proposals. The contrast could not be clearer. We think that the friends of this country are to be found in Paris and in Berlin and in the White House, and he thinks that they're in the Kremlin and in Tehran and in Caracas.
כן, צריך להגיד, זה קטע נהדר שבו הוא תוקף את ג'רמי קורבין ממש עכשיו בשידור חי, והוא אומר לו לג'רמי קורבין, אתה ידידם של איראן, ידידה של קרקס, מתנגד לעולם החופשי, אנחנו אלה שנוביל את המדינה הזאת, ונראה על פניו שקמפיין הבחירות כבר החל עוד לפני שהפרלמנט החליט שהוא הולך עכשיו לבחירות.
כן, ג'ונסון יודע להתפלפל, יודע להשתמש בלשונו, זה מאוד אופייני לו.
ילידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה רבה. השעה הבינלאומית, חודש וחצי חלפו מאז שהאיראנים תפסו את המחלית הבריטית סטנה אימפרו, היום הם מודיעים שהם ישחררו את שבעת המלאכים שנעצרו על סיפונה של המחלית. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
שלום, שלום. אלן, כן, אז איראן אומרת שהיא תשחרר 7 מ-23 אנשי הצוות של המחלית הבריטית סטנה אימפרו על בסיס הומניטרי, כך הם מגדירים את זה. המלאכים, 5 מהם בעלי אזרחות הודית, אחד לטבי ואחד רוסי, כבר עצרו את המחלית לפי הדיווחים. זה מה שאומרים בטלוויזיה באיראן מפי דובר משרד החוץ שם. האיראנים, הם מזכירים, האשימו כי המחלית הפרה את חוקי השיט הבינלאומיים. הם עשו את המחלית כשבועיים אחרי שמחלית איראנית נתפסה לידי הצי הבריטי בגיברלטר. יש כאלו במערב שאמרו שמדובר בנקמה. המחלית הבריטית נתפסה ב-19 ביולי על ידי משטרות המהפכה בעת ששטה במים בינלאומיים במצר הורמוז שמחבר בין המפרץ הפרסי לאוקיינוס ההודי. ובמשרד החוץ האיראני אמרו היום כי לא הייתה להם שום בעיה עם חברי הצוות. הבעיה תמונה בהפרות שביצע המחלית לדבריהן מהחברה השוודית סטנה בולק, היא הבעלים של המחלית הזאת ששטה תחת דגל בריטניה אבל נמצאת בבעלות שוודית. אמרו כי הם מקווים כי זהו צעד חיובי בדרך לשחרורם של שאר אנשי הצוות. שאר אנשי הצוות עדיין על הספינה, 13 הודים, 2 רוסים ופיליפיני, הם יישארו שם. הסיפון המחלית שעוגנת מאז לחידתה חודש וחצי בנמל בנדר אבאס שבמפרץ הפרסי.
יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה.
ושלום לקשב התחום הערבי עמרי חיים.
שלום ערן.
אנחנו עם מבט לידיעות מן העיתונות הערבית, נפתח עם מה שהעסיק אותנו גם השבוע, פתיחת שנת הלימודים.
נכון, אנחנו מדברים על תחילת שנת הלימודים בסעודיה, ביום ראשון האחרון, 1 בספטמבר, ממש כמו בישראל, נפתחה גם שם שנת הלימודים. אחת התלמידות שהיו אמורות להתחיל את שנת הלימודים בממלכה היא אנואר אל-ענזי. היא הגיעה ביום הראשון של שנת הלימודים לבית הספר, אבל שם בעצם נשלחה מיד בחזרה לביתה. אחרי המקרה הזה פרסמו היא ומשפחתה סרטון שהביא לסערה ברשתות החברתיות בסעודיה. בסרטון פנתה אנואר ליורש העצר הסעודי ולמלך סעודיה לסייע לה, כך היא נשמעה.
היום אול יום לי מן المدرسة وطردوني من المدرسة قدام زميلاتي ومعلماتي ليش يحرموني من المدرسة يا بابا سلمان.
כן, אז זה קולה של אנואר, שאפשר לשמוע שהיא מעט בוכייה. היא אומרת, היום הוא היום הראשון ללימודים וגרשו אותי מבית הספר מול חבריי לכיתה ומול המורות שלי. למה מונעים ממני ללמוד בבית הספר יא סלמן? סלמן כמובן, מלך סעודיה.
אז למה מונעים ממנה ללמוד בבית הספר?
בדיוק, נסביר את זה. היא משתייכת למיעוט שמקורו בקווייט והוא מכונה בידון, בשמו המלא בידון ג'ינסיה. בערבית זה אומר בלי אזרחות. מדובר בקבוצה של אנשים שלא קיבלו אזרחות לאחר שהוכרזה עצמאות אותה של קווייט בשנת 1961, ועד היום הם סובלים בכמה תחומי חיים מאי ההגדרה הזאת. נראה שגם אנואר נפגעה מהסטטוס הלא ברור של אותו מיעוט אליו היא משתייכת. הידיעה על מצבה של התלמידה גררה תגובות רבות ברשת החברתית. היו מגיבים שטענו שיש לאפשר לה ללמוד בבית הספר כתלמידה מן המניין, אחרים טענו ההפך. הרשויות במחוז שבו היא מתגוררת ייחסו את הבעיה לעניינים של מה שנקרא טופסולוגיה ובירוקרטיה. בינתיים משרד החינוך בממלכה עם החלטה די מרגיעה שתלמידים זרים, כפי שהם כינו אותם, ימשיכו ללמוד כרגיל בבתי הספר עד סוף שנת הלימודים הנוכחית.
ועכשיו לקצת חדשות טובות ממדינה שלרוב מספקת לנו חדשות רעות מאוד, חתונה בתימן.
כן, זה סיפור יפה שמגיע לנו מתימן. הסיפור הוא על בחור צעיר בן 32, שמו מוחמד אל-ארברי, והוא רצה להתחתן. במקורו מהעיר תאיז, הוא נאלץ אבל לעקור משם אל הבירה סנעה בגלל אימותים שמתרחשים בתאיז. במהלך ההכנות לחתונה שלו הוא היה טרוד ממיעוט האורחים שהגיעו לאירוע, מכיוון שהוא לא מכיר אנשים רבים בסנעה, והוא החליט להשמיע קריאה לעזרה ברשתות החברתיות. הוא פנה לדף פייסבוק בתימן שנקרא מתי חתונתכם, ושם כתב, אין לי אף אחד שילווה אותי בחתונתי מכיוון שאני מתאיז ויש לי מעט בני משפחה בסנה. הוא הוסיף גם פרט אטרקטיבי לקריאה הזאת, ובעצם הבטיח למלא רבע מחל דלק ברכב של כל מי שיגיע ללוות אותו. אז באמת, או טוב ליבם של האנשים, או ההבטחה למלא את מחלי הדלק שלהם, או שניהם למעשה, עשו את העבודה והגיעו לפי הערכות של מי שנכח במקום, אנשים בכ-250 רכבים ללוות אותו בתהלוכת החתונה. מי שקיבה שם מבין האנשים האלה למלא את מחל הדלק שלו, ככל הנראה מאכזב, צריך להגיד. אנשים שהשתתפו שם העידו שמחלי הדלק שלהם לא מולאו כלל, גם לא רבע מהם, כפי שהוא הבטיח. משתמשים ברשת החברתית ברחו את מי שהגיע ללוות אותו. הוא בעצמו אמר שלא ציפה כלל להיענות כזאת מאנשי סנה. הם באמת נראה שהיו זקוקים לשמחה מהסוג הזה, אחרי כל הקשיים שמתרחשים במדינה בשנים האחרונות.
טוב, חינה לא בטוח שהייתה שם בחתונה התימנית הזאת.
הרבה צפירות.
כן. עומרי חיים, תודה.
תודה רבה.
דרום אפריקה עכשיו, נשיא דרום אפריקה, סיריל רמפוסה, מגנה את גל ההתקפות והביזות נגד חנויות של תושבים זרים במדינה בימים האחרונים. עשרות אנשים נעצרו על ידי המשטרה ביוהנסבורג על רקע ההתקפות הללו. דיווחה של עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
זה התחיל ביום ראשון. קבוצות של צעירים בשכונה ענייה ביוהנסבורג התקיפו חנויות ושדדו אותן. החנויות היו שייכות בעיקר, אבל לא רק, לאזרחים זרים. התוקפים שברו את החלונות והדלתות, נכנסו לחנויות ולדוכנים ובזזו אותם. ביום שני נמשכו ההתקפות האלה גם בשכונות אחרות. המשטרה אמנם הגיעה למקום, אבל זה היה מאוחר מדי. חלק מהחנויות אף הועלו באש. חמישה אנשים נהרגו במהומות הללו. אזרח מבנגלדש הביט בעצב על מה שנשאר מהחנות שלו.
If it's every year something like this, how can it work on you? make something for my families for my children
בכל שנה קורה משהו כזה איך אני יכול לדאוג למשפחתי לילדיי להוריי שנמצאים שם באנו ממקום רחוק כל כך בשביל מה לא בשביל לסבול מפשיעה אז בשביל מה הוא וחבריו חשים חסרי אונים מול פרץ האלימות האחרון והיו גם כמה בעלי חנויות שנשבעו שלא לשתוק שנשבעו להגן על הרכוש שלהם אם המשטרה לא תעשה זאת
Not all Nigerians are drug dealers. Not all Mozambicans are bad. Not all Zimbabweans are car hijackers. Somalis, Ethiopians...
לא כל הניגרים הם סוחרי סמים. לא כל מי שבא ממוזמביק הוא אדם רע. לא כל מי שבא מזימבבווה הוא שודד מכוניות. סומלים, אתיופים, אנשים מבנגלדש או פקיסטן, מנהלים גם עסקים אגונים. והיום הם סובלים מאיומים, מהטרדות חוזרות ונשנות על העסקים שלהם. כך צעק בכאב לב אזרח מזימבבווה, שמתגורר ביוהנסבורג כבר שנים רבות. אזרחי דרום אפריקה מכנים את המדינה שלהם אומת הקשת בענן. כלומר, מדינה שכוללת ומשלבת קבוצות אתניות רבות ושפות שונות לחברה שוויונית אחת. עם זאת, רבים בדרום אפריקה זוכרים את האירועים הקסינופובים שהתחוללו במדינה בשנת 2008. אז נהרגו יותר מ-60 אזרחים ממוזמביק, מלאווי וזימבבווה בהתקפות באזורים של יוהנסבורג וקייפטאון. האירועים הללו היכו רבים בתדהמה. לא כך הם דמיינו את דרום אפריקה שלאחר האפרטהייד. אתמול הגיע למקום הביזה פוליטיקאי בכיר ממפלגת השלטון ושמו דיוויד מקורה. המסר שלו נגד ההתקפות היה ברור וחד משמעי.
There's a xenophobic sentiment underlying this. About foreigners having to leave we are a democracy
מתחת לפני השטח יש רגשות קסנופובים שזרים צריכים לעזוב אנחנו דמוקרטיה אנחנו חברה דמוקרטית ואיננו יכולים לאפשר לאנשים לעשות דין לעצמם אין מדינה שאין בה תושבים זרים כך הציר מקורה מספר לא מבוטל של מדינות באפריקה בהן אתיופיה גם הן גינו את ההתקפות נשיא דרום אפריקה העלה פוסט בפייסבוק וקרא לתושבי המדינה שלו לעצור את גל האלימות.
Now I'd like to condemn the violence that has been spreading around a number of provinces in our country in the strongest terms.
אני מגנה בחריפות ובאופן חד משמעי את האלימות שפרצה בכמה מחוזות במדינה. אמר רמש סיריל רמפוסה. לא נוכל לאפשר זאת, הוא הוסיף. לא נוכל להרשות זאת בדרום אפריקה. כאן רינה בסיסט.
שלום לנועה לוי.
שלום רב.
דוקטורנטית במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, מומחית לאפריקה. אז מה קורה כאן? במדינה שסבלה אולי מגילויי הגזענות הגרועים ביותר, אנחנו רואים עכשיו שיעתוק, מה? שיעתוק של ההיסטוריה?
זה לא בדיוק שיתוק של ההיסטוריה, אבל בהחלט מאוד מפתיע, תמיד מפתיע לראות איך אומות ועמים וחברות שעברו דיכוי וגזענות הופכות להיות גזעניות בעצמן. ובהחלט רואים את זה בדרום אפריקה, שכבר הרבה מאוד שנים סובלת מקסנופוביה ברמה מאוד גבוהה כלפי מהגרים מכל היבשת.
זה קסנופוביה ומידה מסוימת של התנסות של הדרום אפריקנים אל מול שאר היבשת, נכון?
כן, כן, בהחלט גם התנסות, ובעיקר כעס מאוד, מאוד כבד, מאוד עמוק, כי המאגרים נתפסים כמו פה וכמו בכל מקום אחר, נתפסים כאיום, נתפסים כמי שגונבים את מקומות התעסוקה, נתפסים כאיום למרקם המקומי, כפושעים כמובן. אז ההתנסות פלוס האיום או התפיסה של האיום מייצרים מצבים כאלה.
זה עוד כמה האיום הזה הוא איום ממשי של עובדים זרים שנמצאים בדרום אפריקה, שמגיעים ממדינות אחרות, כי אנחנו יודעים שדרום אפריקה היא דמוקרטיה, נאמר, לא משגשגת, אבל כלכלה שאיכשהו מצליחה להחזיק מעל המים, בוודאי הרבה יותר מהמדינות הסמוכות, והחשש אולי בדרום אפריקה, מפני השפעות ממדינות אחרות, אפשר להבין אותו, ודאי אנחנו שנמצאים בקצה השני של אפריקה.
תראה, העניין של החשש של מקומות התעסוקה, הוא חשש שתמיד קיים, הוא קיים באמת גם באירופה, והוא קיים גם בארצות הברית, הוא קיים כל הגירה, וכל מדינה שמאגרים אליה, מפתחת את החששות האלה, בעיקר בקרב אוכלוסיות שהן גם ככה מוחלשות. ואוכלוסיות שמתקשות כלכלית, מתקשות לשרוד כלכלית. אבל בדרום אפריקה זה גם יושב על היסטוריה של הגירה בעייתי. שכן, לאורך האפרטייד הייתה הגירת עבודה מוסדרת של משטר האפרטייד, אשר הביא אנשים ממקומות אחרים לעבוד בדרום אפריקה כדי לאפשר את האפרטייד, את ההפרדה. כלומר, כדי לא לשלב אפריקאים בתוך התעשיות הדרום אפריקאיות, הביאו אפריקאים ממדינות אחרות, כן, שיעבדו בתעשיות האלה. זה יצר הרבה מאוד אנטי כלפי מהגרים. אז הדברים האלה הם גם נשענים על היסטוריה מאוד קשה, שיחד מייצרת באמת סיטואציה אלימה כלפי כל המהגרים, גם מאפריקה וגם ממדינות אחרות.
ועכשיו אנחנו רואים באמת הרבה מאוד ביקורת ממדינות אפריקה, אפילו ביקורת מאומנים שהודיעו על החרמת הביקורים שלהם בדרום אפריקה. כן, כן, וזה נראה כמעט אירוני, כיוון שבדרום אפריקה הומצאה תנועת ה-BDS במקרה הזה של השנים האחרונות נגד ישראל, והנה הדרום אפריקנים נאלצים להתמודד עם חרמות של כמה אומנים ניגרים גדולים שתכננו להגיע ולא יגיעו. איך מתייחסים בדרום אפריקה לכל התגובה האפריקנית?
אתה מתכוון לתגובה של מדינות אחרות.
נכון.
הרוחות נושבות לכל מיני כיוונים, כן? אבל כרגע זה עוד, הרי הדברים האלה קרו ממש עכשיו, אז יש קולות שתומכים בחרמות האלה ואומרים, נכון, צריך והגיוני שיחרימו במצב כזה של אלימות, שאומנים לא ירצו לבוא להופיע פה וכולי. ויש את הקולות מנגד שאומרים חרמות זה לא דבר שהוא הוגן, חרמות זה לא דבר שהוא הגיוני, ואף אחד לא יודע מה זה לחיות פה בדרום אפריקה עם כל המאגרים. אז הרוחות נושבות לכאן ולכאן, אבל מה שמעניין מאוד לראות זה באמת התגובה של הפוליטיקאים לסיפור הזה, בגלל שגם רמפוזה וגם הקודם שלו זומה, ג'ייקוב זומה, שניהם נשיאים שהתבטאו באופן מאוד בוטה נגד מאגרים, וקראו למהגרים הבעיה הגדולה ביותר של דרום אפריקה, וכל הזמן האשימו מהגרים והלהיטו את הרוחות. זאת אומרת, כל פעם שהופגנה ביקורת כלפי הממשל, המהגרים היו שעירים להזזל. והנה היום, אחרי מקרים של אלימות, בא רמפוזה ואומר, אנחנו לא מקבלים אלימות בשום
כן,
מחיר.
מגומגם בשום... אמנם, אבל אומר את הדברים, ככל הנראה מן הפה לחוץ, בניסיון אולי להעביר מסר למדינות אחרות, לא לסבך את דרום אפריקה עוד יותר. נועה לוי, דוקטורנטית במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
תודה לך.
משה מורד, שלום לך.
שלום, שלום אירן, מה שלומך?
בסדר, מסעיר באפריקה, מסעיר בבריטניה, היינו בכמה מחוזות מסעירים היום, אנחנו חוזרים כן. לעסוק עכשיו בבריטניה, ממנה שבת, לפני כמה ימים.
שבתי אתמול בעצם, וכן, בסוף השבוע ככה נקלטתי ממש לחלק מההפגנות, בווייט הול, אני זוכר אפילו שלחתי לך שעה כמה טקסטים משם. כן, הליקופטר רחף באופן קבוע מעל מרכז לונדון במהלך כל סוף השבוע, והיו הפגנות. בווייטהול פשוט עברתי, היה יום יפהפה, הלכתי לטייל, הגעתי מול משרד הקבינט, ומה שאהבתי, וזה קשור לפינה שלנו, זה את הפסקול המוזיקלי של ההפגנות האלו. שירים של דיוויד בואי, סטארמן, שיר שעוד מעט אני אשמיע לכם, שכולם שרו במהלך כמה הפגנות שראיתי, ואחד הדברים היפהפיים, מכיוון אחר לגמרי, היה דווקא לפני יומיים בערב, הלכתי להופעה ברוני סקוטס, מועדון הג'אז האגדי של לונדון, הופיע שם ג'ורג'י פיים, אחד מהאגדות מוזיקה של אנגליה שהתחיל את הקריירה שלו באותו מועדון לפני 57 שנים. והוא עושה מין מופע, לא קאמבק כזה, כי הוא מופיע שם במהלך הזמן. זה בן אדם שהיה לו להיטי ענק, הוא הוריד את הביטלס בזמנו מהמקום הראשון עם השיר שלו יא יא, ואחרי זה את, עם הבלד האלבוני וקלייד. בקיצור, במהלך המופע שלו, גם הוא, זה היה כמה שעות, שעתיים אחרי הנאום של בוריס ג'ונסון, שבו הוא לא אמר כלום, ההודעה הדרמטית שלו היה בכלום, מול דאונינג סטריט, בדאונינג סטריט, והוא אומר, הנה, את השיר הבא, זה שיר של בוב דילן, שאני לא כך אוהב אותו, אבל בתור זמר, אבל את השיר הזה אני רוצה להקדיש לבוריס קרלוף, ואז, סורי, בוריס ג'ונסון, כשבוריס קרלוף הוא כמובן... הדמות מסרטי האימה ששיחק את פרנקנשטיין, והשיר שהוא שר לו היה Everything is broken, it's all fucked up, סליחה על הביטוי, וכל הקהל המעונב ברוני סקוטס חזר על המשפט הזה, it's all fucked up.
מה נשמע השיר?
השיר שליווה את רוב ההפגנות שם באופן קבוע, we're not gonna take it no more, כמובן, של Twisted Sister.
לא נסבול את זה יותר.
לא מתאים לפינה שלנו, אבל מתאים למה שקורה באנגליה עכשיו.
מתאים, מתאים, הכל מתאים. הנה. משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, עוד הרבה מוסיקה עולמית ברדיו מונדו הערב בשעה 7 בכאן תרבות, תודה רבה לך.
תודה.
ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע בצוות, העורך זאב שניידר, מפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים אלעד זוהר ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.